ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדלן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיע נדלן. אני קובי זבי והיום אני מארח את צחי קווטינסקי, יזם, משקיע נדלן עם 3 עשורים של ניסיון. הוא עושה כל כך הרבה, אלפי, אפשר להגיד, משקיעים, עברו דרכך, למדו אצלך, ובאמת איש אדיר שיש הרבה הרבה מה ללמוד ממנו. אהלן צחי, העניינים? כיף גדול שאתה לוקח חלק בפודקאסט. איזה כיף. אז ככה, לפני שאני עושה לך ככה הרבה שאלות וכאלה, תספר ככה כמה אנקדוטות על עצמך, מי אתה, מה אתה.
אז אני צחי קווטינסקי, חי 6 עשורים ועוסק בנדלן חצי מזה. במסגרת העיסוקים שלי עשיתי הכל, בניתי פרויקטים, אנחנו יושבים בפרויקט כזה שבניתי. בניתי כמה כאלה, עשיתי הרבה מאוד יזומים, הרבה מאוד עבודה, ניהולי נכסים. ב-15 שנים האחרונות אני מלווה, אני מלמד, מרצה בהגיע בארגונים, עושה ייעוצים לאנשים, ומייזם עוד פעם, מייזם, כרגע מייזם בעיר העתיקה בבאר שבע, אני מירושלים. זהו, ואחד שכל מה שעשה בחיים העמיק והשתדל שזה יהיה מדויק.
זה יופי. אז ככה, אתה יודע, אחד הדברים שאותי אישית באופן אישי מאוד מסקרנים, זה מה גורם לכל אחד להיכנס לעולם הזה שנקרא נדלן. את שותף אותי ככה, איך בכלל אתה התגלגלת לתוך זה?
אני אספר. אני עבדתי בעולם הביטחון, ואז בשנת 90 התחילו, סבא שלי היה גואל אדמות, אני יצחק קווטינסקי, אני על שמו, אפילו זכיתי, אם תרצה, אני אספר.
מה זה אומר גואל אדמות?
הוא היה קונה אדמות מערבים, אפילו פה בסביבה שאני נמצא, הוא היה קונה אדמות מערבים לטובת המדינה. היה סוג שקראו לזה סרסור פעם, מתווך, אבל הוא עסק בעיקר בגאולת אדמות. והוא קנה אדמות בודדות דווקא במקומות שהוא קנה לעצמו, הוא נפטר צעיר לצערי. אז הוא קנה איפה שכביש בגין וכל מיני כאלה, ואז התחילו כל מיני הפקעות, והתחלתי בכל מיני, נכנסתי למשפחה לכל מיני ניהולים, ואז נדבק בחיידק. והחלטתי ש... ואבא שלי מהנדס חשמל וישבתי אצלו במשרד, וזה פשוט, אני בן אדם של יצירה, אני אוהב שדברים קורים. ואז בשנת 95 עשיתי עסקה ראשונה שהיה בה הרבה כוח של בגינרס לק, עם הרבה הצלחה של מתחילים, אבל עם הרבה היגיון.
התכוונתי לשאול על העסקה הראשונה, אז אם נכנסת אז...
לא, אז תכף אני אספר. ופשוט התאהבתי בתחום והתאהבתי ביצירה של הבנייה ושל היזמות ובכל העיסוק בנדלן ובכל דבר התעמקתי והתמחיתי. באמת נכנסתי לעומקים הכי, אני חושב שזה מה שגם מחבר אותך לפה עכשיו, שאנחנו אותו דבר. ואני פשוט בחיידה כזה, ואני היום עוסק למעשה בשני עולמות שיוצרים את שני הדברים שאני הכי אוהב בעולם, חוץ ממשפחה. אני עוסק באנשים קודם כל, ואני עוסק בנדלן, ואני עוסק את זה בכל המישורים, מקורסים ויזמויות והכל, וזה מה שאני אוהב.
יפה. ואיך התגלגלת על העסקה הראשונה? תספר לי עליה.
העסקה הראשונה, אני אספר גם מה היא, אני גם מדבר על זה בקורסים, אז אין לי בעיה. זאת אומרת, הייתה לי תקופה בגלל העולם של הביטחון ושל המודיעין שהייתי בו בצבא, היה לי קשה לדבר. אבל אני מדבר על זה בקורסים.
בשביל איש ביטחון אתה יודע לדבר יפה.
כן, אז אני אגלה לך.
בדרך כלל צריך לחלום אתכם.
אז לא, אז אני הייתי שני דברים. א', הייתי אחד שלא מדבר, ההורים שלי, אבא שלי סיפרתי לו כמה דברים לפני כמה שנים, הוא לא ידע בכלל עוד מהצבא, ואני מזכיר לך שאני בן 61, שהייתי ב-8200, הוא לא ידע, גם לא מהעבודה אחר כך בשירות הביטחון, ולא הייתי מדבר, גם הייתי עם פחד קהל. לא רואים את זה, זה השתחרר לי בבת אחת, והיום אני עומד מול קהלים בטלוויזיות וסיפורים. אבל בעסקה הראשונה היה לנו איזה קמצות של איזה שטח בשוק, ואני החלטתי שאני הולך על זה, וכל היתר היה שייך לאחרים, והיה שייך לחלק למישהו שלא קיים.
שוק בירושלים.
מה? שוק בירושלים. זה אפילו, אני אגיד לך איפה זה, זה בניין שבנוי מתחת למסעדת מחניודה המפורסמת. אז המסעדה הייתה נגריה, שם. ואני באמת יצרתי שם, אני חושב, עסקה שעוד פעם אמרתי קודם, בגינרס לק, שהיה לי הרבה מזל, יצרתי אבל ממש משהו שאף אחד לא, זאת אומרת, אנשי נדלן לא חלמו שאפשר ליצור שם. בניתי בניין של 315 מטר על 65 מטר, בשטח שהיה מופקע כבר.
אוקיי.
והחייה להשך לאפוטרופוס, ואני ראיתי איך אני שוחה בכל הדברים, ואני מנצל גם את היחס האישי, וגם את ההבנה שלי שלאט לאט יצרתי בנדלן, ולקחתי איתי תמיד מדריכים, ולקחתי איתי בעלי מקצוע, ולקחתי כל הדברים, עשיתי את זה גם עם שותף, אז הבאתי עורך דין שותף איתי ועשינו את זה, למדתי בזה המון, ופשוט התאהבתי בזה, ובניתי בעניין מאוד יפה שם.
אומרת, ההשקעה הראשונה שלך, השקעת נדלן הראשונה, דווקא הייתה יזמות.
כן, הייתה יזמות, וזה היה מדהים, מה זה, זה, לפני זה, לקנות דירה, לגור וכאלה, זה כבר עשיתי.
כן.
אבל, זאת אומרת, גם בזה התעמקתי. אתה יודע מה, אם שאלת, אז אני אספר, אז, אתה יודע מה, אז, אני אקח אותך כמה שנים קודם, סך הכל 3 שנים קודם, או 2, אני קניתי בית מחפצי במפורסמת, במלחה. ואני ידעתי שאני צריך לדאוג לעצמי, אבא שלי מהנדס חשמל שעבד איתם, וידעתי שאני לא הולך לריב איתם, ואני גם נגד מריבות.
כן.
ומה שעשיתי שם דווקא זה, אף פעם לא דיברתי על זה בהרצאות, הנה, עכשיו הבאת לי רעיון. אני החלטתי שאני לוקח את הזמן, אני מתייחס לפרויקט, לדירה שלי שאני אצל קבלן, כאילו זה יזמות שלי. ומה שאני הייתי עושה, אני הייתי כל בוקר מגיע לבניין, הייתי יושב עם מנהל הפרויקט, הייתי עולה לדירה או בשלבים, בכל השלבים, מההתחלה הייתי, אני הראשון שקנה בפרויקט הזה ברחוב האייל, וכל דבר שהייתי דורש שינויים, הייתי דורש משהו או שהייתי מסוגר, אני הייתי מחתים, לא הוא מחתים אותי, גם הוא היה מחתים אותי, אבל גם אני הייתי מחתים את הצד השני, זה היה חפצי בלקחה קבלן, את שינחמיה, אז אני הייתי מחתים אותם, והייתי דואג לכל הדברים וסוגר את כל הפינות, זאת אומרת שהגעתי אפילו למצב שעשו בהתחלה טעות ובנו איזה קיר לא נכון, לא עשיתי הרבה שינויים שם, אז, ובאו ובקשו ממני כסף, המנהל פרויקט היה חתום, מנהל עבודה היה חתום לי שכאילו הכל מסודר, והייתי גם מחתים את המהנדס של חפצי בה. זאת אומרת, עשיתי שם משהו שלימד אותי פרק מאוד גדול ומאוד יסודי, איך אני אמור לנהל אחר כך פרויקטים, ודרך אגב, השתמשתי בזה המון, הרי לימדתי מנהלי פרויקטים, ובעצם גם למדתי ניהול פרויקטים, זה המקום שהכי הרבה לימד אותי איך לעשות את הדברים נכון, וזה היה מדהים. אני פשוט ניהלתי את עצמי בתוך הדירה, ואני היחידי דרך אגב, שפרצו שם וגנבו קרמיקות והכל, אני היחידי שהיה מסודר, והם היו צריכים לקנות את זה לי, בגלל שהם חתומים היו לי שהם אחראים על זה, והבאתי להם גם מנעול רתק ואיפה לשים. אז מאוד הקפדתי על זה, והדירה שלי הגיעה למצב שלא היה בתיקונים, לא היה בכלום, בגלל שאני דאגתי לזה כל הזמן, וכל הזמן הייתי וראיתי דברים, והייתי מהיר למנהל העבודה, לא לעובדים, וזה היה, אני חושב, אתה יודע מה, עכשיו באמת, אני צריך להכניס את זה, הנה, תודה רבה שבאת, שם למדתי הכי הרבה. אז זה היה ב-92-3, ואז נכנסתי לגור שם, ואז אחרי זה עשיתי כבר את היזמות וכבר בניתי כמה פרויקטים.
זאת אומרת, אוקיי, זאת אומרת, העסקאות הראשונות שלך בעצם היו עסקאות שהן עסקאות של יזמות?
כן.
ומתי התחלת בעצם להתחיל לעשות ככה יותר נדלן מניב? וכן.
אז א', אני התעסקתי ביזמות, אני בניתי עד 2002, בניתי במבשרת בניתי 8 קוטג'ים, בניתי את הבניין בשוק שהוא 4 דירות וחנות, בניתי בפרדס חנה כמה קוטג'ים, ואז בניתי את הבניין הזה שהוא, אתה רואה, הוא בניין מיוחד. ואז קרה לי פנצ'ר, אני פתחתי בית ספר לקוסמטיקה הכי גדול בארץ, ואנחנו לא ניכנס לזה, למרות שאני מדבר על זה, יש לי איזה אפילו פודקאסט עכשיו העליתי.
כן. מה גרם לך להיכנס, אתה יודע, לאיפור, לעולם הזה?
אז אני אגיד, אני ב-2002 ביוני, ישבתי פה בסלון, אחרי שאני במשך כמה שנים קמתי בבוקר וכאילו אין לי מה לעשות, ישבתי פה בסלון שכל המשפחה הלכה לעבודה וללימודים, ואני יושב כאן שהדירה מושלמת, אני גמרתי את הדירה ברמה של מושלמת, ובעצם גמרתי לבנות את הבניין, גמרתי לבנות את הדירה וגמרתי את הפרויקט במבשרת. שזה, ברוך שזה, זה כמו שלושה פרויקטים. כן. שהדירה הזאת זה הבית שלי, וברמה של מנורות, אומנם מנורות אחרות, אבל ברמה של מנורות. וקיבלתי גלובוס מתנה לחודש, אתה יודע, הם עושים לך את התרגיל, ואין לי מה לעשות, אני יושב בבית, אני רגיל כל היום שאני מתרוצץ, ישבתי, קראתי גלובס, ראיתי שמחפשים זכיין לפתוח בית ספר לקוסמטיקה בחיפה, חברה גדולה. עכשיו, אני ידעתי מהחיות של אשתי שהן אוהבות כזה לגעת, אוהבות לעשות, וכל פעם הייתי אומר להם, לכו ללמוד קוסמטיקה, בשביל מה אתם פקידות, תרוויחו יותר. והן היו אומרות לי, צחי, אין איפה ללמוד. עשיתי אחד ועוד אחד, אנחנו יזמים, הוצאתי פקס לחברה שזה הסתבר שזה, לא, טוב, לא משנה, הסתבר שזה חברה ישראלית בינלאומית, וזה היה בשישי או תשיעי ליוני, אל תפוס אותי במספר, לקחתי את גיאוקרטוגרפיה, לקחתי, זאת אומרת, עשיתי, התחברתי איתם, לקחתי גיאוקרטוגרפיה, לקחתי כלכלן בכיר, ב-17 נדמה לי לנובמבר פתחתי את הבית ספר הכי גדול בארץ לקוסמטיקה, ובמקום מאוד מרכזי בחוף קרן היסוד בירושלים, עם הציוד הכי מפואר והכל. זהו. שנה אחרי זה הם עשו לי תרגיל, הם לקחו, הם הפילו את הזכיין התל אביבי, שנתיים אחרי זה לקחו את השם שלי, עשיתי טעות, האגו קצת שיחק, וניסיתי להמשיך את זה עוד שנה, אבל הבור גדל למיליונים, סגרתי, זהו, ומאז אני מלווה משקיעים, ועושה דברים אחרים ומלמד.
אוקיי, אבל מה, איזה תובנה יש לך, אתה יודע, מהפרק הזה?
מהפרק הזה התובנה היא, תתעסק במה שאתה יודע, תתעסק במה שאתה מבין, תתמיד, התחלת בדרך, אני התחלתי בדרך של יזמות, אני בניתי פרויקט במבשרת של 8 קוטג'ים, בלי בדק, בלי שנת בדק. לקחתי שם מהנדס שליווה אותי, גם חנך אותי. אני שילמתי יותר כסף, הוא חנך אותי. גם פה בבניין לא היה לי בדק. הכל היה פרפקט, ממש השקעתי פה במטורף, וניהלתי את זה ביד רמה, אני מלמד את זה בקורסים. אל תתעסק בדברים שאתה לא יודע, אל תחפש הרפתקאות. אני חשבתי שאני פותח איזה אפיק שיום אחד אשתי תעבוד בו, היה מיותר, באמת, לא, ברוך השם למדתי מזה, הפסדתי, היה לי תקופה מאוד קשה, אבל רצתי קדימה, המזל שלי היה שהיה לי הרבה ידע, ואנשים ידעו את זה, ומישהו הביא אותי ללמד, ואז הכל כבר היסטוריה, ובמש, תתעסקו במה שאתם יודעים, תתמקדו, זה שהיום, בכל הקורסים שלי, המילה מיקוד היא מרכז הקורס.
גם בעסקים וגם בנדלן, זה כל כך חשוב. כן, מרמת החקר השוק ועד רמת, עוד פעם, אני מאוד בעד לפתוח עסקים, אבל שיש לך איזה נגיעה אליהם, שיש לך טיפה הבנה, זה לא...
אצלי זה לא אשתי ולא אני. ממש לא אשתי ולא אני.
אשתך לא יכולת מקאפ.
לא, לא, היא אישה יפה טבעי, אנשים שומעים את זה.
יש לי גם אחת כזאת.
כן, לא, היא גם לא, היא צנועה והכל. אחיות שלה מאוד בעניין.
כן.
אבל לא, זה לא קשור. גם אם היא הייתה אחת שנגיד הולכת לקוסמטיקאיות או זה, זה לא קשור, זה לא להתעסק בזה. גם שקעתי בזה, וזה 3 שנים שאיבדתי את הזמן היקר, שהייתי כבר בתנופה ובניתי יפה ויצרתי שם, וקבלנים חזרו אחריי כדי לבנות לי, בגלל שהיה לי שם של אחד שמשלם. עשיתי גם שותפות יפה עם חבר שבנינו את מבשרת. בסדר, שילמתי מחיר, שהפסדתי הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד, כמה מיליונים, ו...
אבל שכר לימוד.
וגם משם לקחתי תובנות. גם משם, שזה אין לי היום עובדים, ואין לי משרד, ואנחנו יושבים כרגע בבית שלי, ואני עובד מפה. ואני סוחר רק שירותים. זאת אומרת, לקחתי הרבה תובנות מכל מקום. מכל מקום לקחתי, ואני קטן, אני גדול פיזית, אבל אני קטן בעסק.
כן, אתה חושב שעדיף, אתה יודע, עסק שהוא קטן? כי הרבה פעמים יש איזו הרגשה שאתה יודע, כולם רוצים להיות איזה אימפריות כאלה, אתה יודע.
אתה יודע, אני רוצה לספר לך, אני מספר את זה סיפור, אני בכלל איש של סיפורים.
מעולה.
אני ניהלתי גם איזו תקופה של איזה שנתיים, ניהלתי סיטונאות גדולה לחשמל, גם אבא שלי מהנדס חשמל, אז אני מאוד מחובר לעולם החשמל. ואני יום אחד, ליד המשרד שלנו בעיר, אני הולך, רואה קבלן חשמל, חבר, מבוגר ממני, עולה, רואה אותו ראש באדמה, וזה אחד האנשים, קורדי שמח כזה.
כן.
כאלה האנשים האופטימיים, תמיד אתה רואה אותם, בא לך לנשק אותו, מרוב שהוא איש שמח. רואה אותו הולך שפוף. אני אומר לו, משה, מה קרה? הוא אומר, אתה זוכר, הייתי קבלן קטן? עכשיו אני קבלן גדול, יש לי צוותים, יש לי עובדים, אני לוקח כמה בניינים. הוא אומר, אני לא מרוויח כסף, אני כל היום עסוק בכימבונים, כל היום צריך לבדוק אם הם גונבים אותי או לא. אמרתי לו, מה הבעיה? אמרתי לו, תשחרר אותם. הוא אומר, כן, זה מה שאני רוצה לעשות. פגשתי אותו אחר כך, תכננתי איתו, כן, קבעתי איתו, פגשתי אותו. בן אדם מאושר, הוא אומר, צחי, חזרתי להיות קבלן שעושה, הערבים אומרים, טוק-טוק לסלאמו עליכו. מה הכוונה? מהרגע שעושים טוק-טוק בדלת עד שלום. זאת אומרת, אני מתחיל בניין, גומר אותו, הולך.
כן.
עושה בניין שניים, עם הצוות שלי, אני מנהל את זה, הוא אומר, חזרתי, חזר לי האוויר לריאות, אין לי מנהלים, אני לא מנכ״ל גדול, אני עושה הכל ביתי. אנחנו יכולים לעשות עם צוותים, ואנחנו יכולים לקחת עובדים, ושיעשו לי את הליוויים, ויעשו לי זה. בסופו של יום, הנה אני, עכשיו הקורונה הוכיחה את זה, עברנו את הקורונה, אנחנו מחייכים.
איזה עברנו? אנחנו עדיין...
לא, לא, אנחנו עוברים, עברנו את התקופה הגדולה.
כן, חכה,
אנחנו...
חורף לפנינו.
בסדר, אנחנו עוברים את זה בשלום, אנחנו עושים הכל בקטן. נכון, אנחנו צריכים, אם אנחנו לא עובדים, אנחנו לא מרוויחים.
נכון.
אבל אנחנו יודעים גם שאנחנו נותנים יחס אישי, ואנחנו נותנים שעל זה באים אלינו, ואנחנו יודעים שאין לנו הוצאות, איך אמרתנו קודם? אין לנו הוצאות, אז אנחנו קונים מצלמות. ברוך השם, ושאין עבודה, אז גם אין הוצאה, והכל בסדר. אז מקסימום האוטו, הכל בסדר, ואני מבסוט, ואני לא צריך לריב עם אנשים, ולבדוק אם גונבים אותי או לא. אחת האכזבות הגדולות שלי היה מהעובדות שלי, מחלק, משמונה עובדות בזה, שחיפשו לעשות עליי סיבוב אחרי שהבית ספר נסגר, למרות שהם היו ממש משפחה היינו, לפני זה ככה חשבתי. וגיליתי איך הם התנהגו וניסו לספר סיפורים, השופט הכניס להם באביהם, אבל בשביל כל זה, בשביל לקבל את, את הביטוח לאומי, כן, אני דאגתי להם, זה לא, הם לא הייתה להם בעיה, לא, למדתי. Okay. תן לי להיות קטן, מבסוט, והכל בסדר.
יפה, ולא להיכנס לדברים שאתה לא מבין בהם.
לא, וחד משמעי לא, לא יקרה, מציעים לי הצעות על ימין ועל שמאל, אתה יודע, אנחנו אנשים שמחוברים,
הצעות ברמה יומית כמעט.
אני מבין בנדלן, תן לי בתחום הנדלן, וגם שם. גם בנדלן, רק איפה שאני יודע. זאת אומרת, ואל תביא אותי לגדלים שאני לא שייך אליהם. אני קטן ובינוני.
בואו רגע נשאר רגע רק מה שאתה יודע, כי זה נקודה שבעיניי חשובה. מה זה הדבר הזה, רק מה שאתה יודע?
תראה.
אם עכשיו מישהו בא, מתקשר, אומר לך, שמע, יש הזדמנות באפולה.
תראה. קודם כל,
סתם זרקתי.
אתמול זה קרה. אתמול זה קרה. אתמול הציע לי, צלצל אליי מתווך. הייתי אתמול בצפון, אני מתמחה בחיפה, בטירת הכרמל, והציע לי דירה בקריית מוצקין. שמע צחי, הוא אומר לי, ואני מכיר אותו. שמע צחי, אין דברים כאלה, אתה מכיר את זה. ויכול להיות שהוא צודק. יכול להיות שהוא צודק. אבל אני לא מכיר את קריית מוצקין ברמה שאני יכול, או את קריית אתא שלך, אני מכיר את קריית אתא טוב מאוד, אפילו יש לי שם, אפילו יש לי אדמה, אבל אני לא נכנס שם לנבחרי המרב, והסתובבתי שם, ורציתי לעשות שם יזמות, אבל אני לא מתעסק בה ביום יום. עכשיו, אני יודע שאם קובי בא אליי לקנות לו דירה, אני צריך לדעת לתת לו את התשובה הכי אמיתית. אתה יודע, לפני כמה זמן לימדתי, אני מלמד, אני עושה הרצאות אורח באיזה מכללה. ולימדתי פה בירושלים, שני שיעורים, ובשיעור הראשון אמרתי להם שאני בקי באזור חיפה וטירת הכרמל. בשיעור, בפעם הבאה, הם החליטו להתקיל אותי. והם באו עם שלוש כתובות. שלושה אנשים באו עם כתובות. ואמרו לי את הכתובת, ואני אמרתי להם איך נראה הבניין. והם אמרו לי את הכתובת השנייה, ואמרתי להם, לא רק איך נראה הבניין, אם הוא במושה או שהוא רשום. וזה היה מדהים. עכשיו, זה לא, הסברתי להם שזה לא בגלל שאני יותר מזקן מהם, או בגלל שאני יותר חכם מהם, ממש לא. אני, האוטו הקודם שלי, זה הדוגמה, האוטו הזה פחות, מכרתי אותו אחרי 4 שנים מ-210 אלף קילומטר. עכשיו, אני ירושלמי, חיפה, באר שבע, אתה יודע, שאמרת לי קודם שאני משוגע, אבל אני ברמה, אני יכול לספר לך ש... הלכנו לחתום עסקה בטירת הכרמל, חיכה לי העורך דין שם, בחור קסם. ולא הכרנו, והוא רצה להראות לי שאנחנו, אתה יודע, שהוא משקיע וזה, שניצור קשר. אז הוא אומר לי, אני הולך לקנות דירה, והראה לי סרטון של הכניסה לבניין. אמרתי לו, אני יודע איפה זה. הוא אומר לי, לא יכול להיות, בחיפה. אמרתי לו, בוא נתערב. התערבנו. על סתם, בגלל שאני לא מתערב על כסף. ואמרתי לו את הכתובת. אמרתי לו, בדיוק איפה הדירה. הסברתי לו שאני חוקר שטח, ואני כחוקר, אני גם נאה דורש, נאה מקיים, אני פשוט, אין בניין שלא עליתי וירדתי בו 100 פעמים.
נכון.
והם צלצלו אליי יום אחד שני משקיעים ואמרו, תשמע, אנחנו נמצאים פה בדילמה בחיפה, באיזה רחוב, באיזה בית, והתקרה סדוקה, וזה, אני אומר להם, תקשיבו, אתם נמצאים ברחוב בר אבאי דוד, והם אומרים לי, איך אתה יודע? מה זה איך אתה יודע? אני גם בבניינים, גם אם אני קונה קומה ראשונה, אני עולה עד קומה רביעית. אז אני הכרתי, אז ידעתי במקרה על מה הם מדברים. אנחנו אנשי שטח, אנחנו אנשי רגליים. ובשזה, אנחנו עובדים קשה לפרנסה שלנו, אבל אני לא אקנה לך במקום שאני לא יודע להגיד, זה נכון. יזמות, משהו אחר, אני יודע לבחון את השטח, זה מומחיות של יזם.
כן, שם, אבל לחלוטין המיקוד בנדלן הוא קריטי, כי אני חושב שאתה יודע, לפעמים יש שתי בניינים אפילו אותו דבר, אבל בניין אחד, או שיש שם איזה שכן אלוהים ישמור, אוקיי, או שיש אפילו, אתה יודע, איזה בעיות מסוימות, יכול להיות שאפילו הדירה
מוגדרת
כמבנה מסוכן, או מיליון דברים שנתקלתי בהם, שאם אתה לא מכיר את השטח, אז...
אז הנה, פה זה... עכשיו קניתי למישהי דירה פה בירושלים דווקא, וקניתי לה, אני לא אגיד את הכתובת ואת האזור, במקום שיש שם 3 בניינים זהים. ממש. ויש שם דירות בכל הבניינים האלה לקנייה. ומהלימוד שלמדתי את השטח, הבנתי שבבניין אחד הוא בניין בעייתי עם הדיירים, וגרים שם כל מיני סוגים של אוכלוסייה, והבניין השני הוא פחות זה, והבניין שבו קניתי לה את הדירה, הוא הנחשב הבניין האיכותי והכל, וזה 3 בניינים, כמו שאמרת, הם נראים מבחוץ.
אותו דבר.
מה זה? מתווך שהביא אותי לעסקה טעה והכניס אותי לבניין השני, הוא התבלבל, הם אותו דבר. אבל זה נכון ברמה מטורפת. זה כל כך צריך לדעת.
לפעמים אתה יודע, יש איזה, אני התקלת במשקיעים שאתה יודע, מגיעים, עושים איזה סיבוב בשישי, שעתיים, שלוש, רואים איזה כמה דירות, ומבחינתם זהו, הם כבר הכירו את השוק, ולפעמים נכנסים לעסקאות שאו שהם משלמים עליהם ביוקר, מבחינת המחיר, או שאחר כך הם מגלים שקשה להם להזכיר, או שכל מיני סיטואציות...
אני חייב לספר לך גם. אתה יודע, אמרנו סיפורים, אני אספר לך קטע. הרציתי פעם באיזה פורום של 200 איש. והיה שם איזה איש בן 80, זה היה לפני איזה עשור, שהוא כל הזמן ישב עליי, וכל מספר שאמרתי, וריביות ודיברים, דיברתי על השקעות נדלן בכלל, ואז הוא קם וביקש סליחה. א', זה לא מפריעים למרצה, כן, לא ברמה כזאת, אבל אתה יודע, באיזשהו שלב עצרתי אותו.
קורה.
ואז קמה שחקנית מפורסמת, אני תמיד מספר את זה. שחקנית מאוד ידועה, היה ברור מי, כן, כולם מכירים אותה, ואומרת לי ככה, אתה אומר, ככה, הסתכלת עליי בזלזול, שנדלן זה כל כך טוב, אז אני קניתי דירה לפני 3 חודשים, ואני לא מצליחה, קיבלתי אותה לפני 3 חודשים, ואני לא מצליחה להזכיר אותה. אמרתי לה, גברתי, כולנו יודעים מי את. כולנו יודעים שאת שחקנית תיאטרון, שחקנית קולנוע, את עושה כל מיני, את מאוד מאוד עסוקה. אני אשאל אותך שאלה, שאת קנית דירה, את עשית חקר שוק או שקנית מה שהחברים אמרו? היא אומרת, קניתי מה שהחברים אמרו. אמרתי לה, לא נעים לי להגיד לך, אני לא אומר את זה בחיים, מגיע לך. אמרתי לה, חקר שוק לא עושים חברים. חקר שוק הולכים בשטח וקונים. את לא יודעת לקנות, תקחי עזרה. תקחי, הרי זה מה שאנחנו עושים.
נכון.
תקחי עזרה, תקחי מישהו שיהיה מקצועי. אנחנו יותר מדי עניים בשביל לזלזל בכסף שלנו. זה לא משנה אם זה דירה שהיא קנתה במרכז הארץ, או זה דירה שאנחנו קונים ב-300, 400, 500 או מיליון. אנחנו יותר מדי עניים בשביל להעמיד את הפירילים הלבנים. ואנשים לא עושים חקר שוק. אנשים מזלזלים, אנשים... כן, כן, הכל יהיה בסדר, לשפעם היה, יש אגדה כזאת, שפעם היית קונה נכס, זה היה עולה. נגמר הימים האלה. נגמר, יש הרבה מאוד פילים לבנים.
היה לנו עשור מאוד טוב.
כן, אבל זה לא, וגם אז, לא כל מה שקנית עלה.
נכון.
לא שהיית צריך לדעת, פה יש עבריינים, פה יש זה, פה יש זה. אני אומר, חקר שוק, ואני מסביר את זה, אני בדיוק עכשיו בקורס שלי, בשלב של החקר שוק, שזה כמעט כל הקורס.
כן.
אני תוכן לאנשים את הראש, ללכת, 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 ולא לוותר. ואני אגיד לך עוד משהו על זה, שאומרים לי מתווכים, שאני בא, או שאומרים לי אנשים, איפה אתה מתעסק? ועובד חודש, או חודשיים, או חצי שנה, או שנה, אני מתעסק בעיר שלמה, לא עובד איתו. או שאני אקח ממנו את הרמזים, ואני אלך לבדוק אותו 100 פעמים. זה שאי אפשר להיות מומחה.
אי אפשר. שמע, אתה אמרת, קראת את השלי, עדיין לא רשומה בטאבוק, אוקיי, באופן רשמי.
יש שמועות שכן.
אבל בכל מקרה, שמע, יש שכונות שאני לא מכיר. זאת אומרת, לא מעניין אותי להתעסק, אני לא מתעסק בשכונות של הווילות שעולות 4 מיליון. אין לי מה לעשות שם. יש את כמה שכונות, כמה רחובות ששם אני עובד, שם אני יודע שיש את הנכסים שאני מחפש לי ולמשקיעים שאני מלווה, אוקיי? ושם אני מכיר כל אבן, ברמה של הדיירים, של השכנים, של מי סוחר, מי בא לדירה, מי זאתי רבה, אוקיי, וזאתי טבע אותה, ולמה וכמה.
למה, אתה חושב שאני מכיר את חיפה, את כולה?
ברור שלא.
לא, אני מתמקד בשכונות שאני מתעסק בהן.
עוד חיפה ממש. ענקית, לא מתקריאת אתה.
לא, לא, אני לא, איפה שלא קשור אליי ולא למחירים שלה, וזה לא סוד, אני אגיד את זה דוגרי, שאני צריך לקנות בסכומים שהם כבר מעבר לזה. אז הנה, עכשיו אני קונה ללקוח, דירה פתח תיק.
כן.
או בחולון קניתי.
אוקיי, אז היה לך בית ספר לאיפור, אוקיי?
לקוסמטיקה.
לקוסמטיקה, ומשם אתה חוזר בעצם חזרה לנדלן.
כן, חד משמע.
אוקיי, עם ככה עוד כמה תובנות טובות בסל. למה, זאת אומרת, היית ביזמות, אוקיי, ואז עכשיו למה אתה חוזר?
אז למעשה מה שקרה, שאתה יודע, הרבה חברים כל הזמן היו סביבי, ואז פגשתי חבר שאמר לי, שמע, אני יודע שאתה ידען, והוא חיבר אותי, והתחלתי ללמד, אחר כך התחלתי ללמד בכללה קטנה, הייתי מלמד בתוך דירות של אנשים, ממש, הייתי נוסע בני ברק, התעסקתי הרבה עם חרדים, ואז קשפלו לקחו אותי אליהם, עד שהם סגרו, אני הייתי המרצה האחרון, אני גם זה שהם חייבים לו הכי הרבה כסף, אבל תוך כדי היזמות והדברים לא עזבו אותי, וכבר הנפילה שלי הייתה באוגוסט 2005, וכבר בינואר 2007 קניתי את הנכס הראשון בעיר העתיקה בבאר שבע. אם תרצה אני אספר, זה אחת הגאוות הכי גדולות שלי. ומשם אני הולך על עסקאות שיש בהם דברים מיוחדים, בגלל שאני, וגם עשו על זה כתבה בעיתון, לפני 3 שנים, המחלה שלי, אותי לא מעניין לקנות דירות, לעצמי, דירות מסודרות, זה, אני קונה רק שבור, והכי שבור, ותדמיין את הכי שבור, ואני סיפרתי על זה דרך אגב,
יש לי חיבה גדולה לדירות האלה.
אז זהו, אז זה מה שקניתי. וזהו, מאז אני, זה מה שאני עושה. באמת, לא יכול להגיד לך שקניתי המון, בכל זאת, אתה יודע, אתה שוחה באיזה חבילה. גם אתה עסוק בלקנות לאנשים, אבל עשיתי דברים מעניינים.
כן. תשמע, מההיכרות שלי איתך, אני יודע שאתה מאוד מאוד אוהב את מדינת ישראל. אוקיי? אלא, אתה צוחק. והרבה פעמים, אוקיי, שמדברים איתך על נדלן בחול, אומרים, אתה לא כל כך אוהב את הרעיון.
כן.
למה?
אז זה לא רק שאני לא אוהב, שריין אותי גיא ליברמן לגלובס.
כן.
אז הוא כתב בגדול, אתמול בדיוק דיברתי איתו על זה שלשום בטלפון, הוא כתב בגדול, המשקיע שמתנגד להשקעות בחול. אני אגיד לך, ואני אמרתי את זה ואני אומר את זה כל הזמן, זה לא ש... אין בחול השקעות טובות. חד משמעי יש. הבעיה היא מחלקת לכמה דברים. אחד, אנחנו מלווים אנשים. אנחנו מלווים אנשים, אנחנו קונים להם דירות רחוק מהבית שלהם.
כן.
אבל פה בארץ. אם אני עכשיו קונה לבחור מאילת דירה במטולה, אני אלך לקיצוניות, זה, לא, אני לא קונה במטולה, זה לא משנה, אבל רק להראות את הקיצוניות, מחר, אם הוא רוצה להזכיר אותה, לשפץ אותה, לתקן תיקון, הוא רוצה למכור אותה, הוא לא צריך אותי. יום אחרי שקניתי לו, הוא יכול זה השפה שלו, זה החוקים שלו. הוא יכול לקחת עורך דין מאילת שיטפל בדירה במטולה. הוא מרים טלפון לאיש החזק, לאיזה מישהו, יש במקצוענים, יש מדרג, יש כל מיני כאלה, ומוצא מישהו אינסטלטור או יש מישהו, משהו שיעשה לו. הוא לא תלוי באף אחד. אני גם מדגיש לאנשים שניהול נכס צריך להיות, כל אחד צריך לעשות לביתו, אחרת כבר מזמן הייתי מחזיק חברת החזקה של מאות דירות. כן, מה אבל שקורה בחול, סליחה, כן.
כן, לא, תמשיך.
מה שקורה בחול, אנחנו כל החיים תלויים. כל החיים תלויים. אנחנו, מהרגע שאנחנו צריכים לקנות, אנחנו תלויים כל הזמן, וחייבת להיות לנו חברת החזקה, הכל חייב להיות. וזה הכל עובד טוב אם באמת אנחנו מצאנו את הגוף שיעשה לנו את זה נכון. אבל יש כאן עוד בעיה, גם אם מצאנו את הגוף שיהיה נכון, אחד הדברים שאני גם מלמד את האנשים, אנחנו אנשי עסקים, אנחנו הרי לא מתחתנים עם הדירות. למרות שאני באסכולה שיותר קשה לה למכור דירות או נכסים, אבל אני עדיין מאמין שצריך למכור אם יש הזדמנות. איש עסקים באופן עקרוני צריך להיות במצב כל הזמן שהוא עושה החלטות מעצמו ומחליט מתי הוא מוכר, מתי הוא קונה, מתי הוא מחזיק. שאתה כל היום תלוי באחרים, אתה תלוי באחרים גם בהחלטות, והמידע שיש לך תלוי גם בהם. זה, יש בעיה בשיקול. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, ואני, זה אומנם מוקלט ואין לי בעיה עם זה. אני חיפשתי פרטנרים. אתה יודע, זה לא, הנה, אומר את זה כבר עם ועדה. הרי יראו את זה יותר משניים.
יש סיכוי, כן.
יש סיכוי.
כן. תיזהר, גם מקשיבים לזה בפודקאסט.
אהלן וסהלן. לא, אני, מה שאני, ליבי אני אומר, אין לי מה להסתיר, אני כל כך ישר שאין לי בעיה. אני אומר, חיפשתי. עכשיו, אני אמרתי, אני יודע שבא בן אדם להתעסק איתי פה, הרי גם אם יש אזור שאני לא יודע, אז אני בא להפנות אותו למתווך. שאני מפנה, הנה אני אומר, בלי בעיה, אני מקבל עמלת, כמו מתווך, אני יש בעל רישיון תיווך, מקבל הפנייה. שאני קונה למישהו דירה כמשקיע, לא לוקח מאף אחד גוש. אמיתי, לא לוקח שקל. למה? יש לי אחריות כלפי הבן אדם. לקחתי כסף, לא יכול להיות נאמן לו. זה חינך אותי אבא שלי. אמרתי, יש אנשים שמתאים להם או מתעקשים חול. אמרתי, אני אמצא פרטנרים שמשקיעים בחול.
כן.
אני אפנה אליהם. עוד פעם, בגלל שזה לא שומעים אותנו הרבה, רק מאות, לא מצאתי את הפרטנר. לא מצאתי את הפרטנר. אני יכול להגיד לך שניסיתי לחפש.
כי מה היה חסר?
בגלל שכל פעם מצאתי משהו אחר. כל פעם מצאתי שאין חברה אחת שמחזיקה. פעם אחרת מצאתי. שאלתי פעם מישהו שהביא לי, מאוד התרשמתי ממנו, הביא לי נכס. שאלתי אותו, תגיד לי, מה קורה עם הצוענים ליד הנכס? הוא אומר לי, מה יש בארצות הברית? הוא אומר לי, מה יש צוענים ליד הנכס? אמרתי לו, אתה רואה, אתה לא יודע, לא דרכת. הרי אנחנו לא קונים נכס אם אנחנו לא עומדים בו. כשאנחנו לא עומדים בו, אז אנחנו לא יודעים מה קורה מסביבו. והוא, בארצות הברית, הבעיה, וזה האויב, היום אני אדבר על אינטרנט בשיעור שלי, ואני אומר לתלמידים, הולך להגיד להם, שהאינטרנט זה כלי עזר, אבל זה האויב של משקיע הנדלן.
חלוטין.
ובייחוד בדור היום. ובארצות הברית יש בעיה. יש יתרון שהוא בעיה מאוד קשה, בניגוד למה שיש מידע בארץ, בארצות הברית המידע הוא בלתי רגיל. בלתי רגיל.
נכון, יש המון המון.
אבל זה גורם לאנשים לא לעמוד בנכס. אנשים יכולים, מרגישים. עכשיו, התשובה של אותו בן אדם שהביא לי את הנכס, הוא אמר לי, אבל יש אינספקשן. אינספקשן זה נורא נחמד, זה דבר נהדר. יום ראשון הקרוב, בזום נדלן שלי, יהיה מישהו שהוא, יש לו חברה לבדק בית, יבוא לדבר עם החבר'ה. ואני מאוד חשוב בדק בית. ואינספקשן זה בדק בית, ששם יש לזה כללים יותר נוקשים רק. אבל אינספקשן לא בודק התכנות של השכרה, ולא בודק אם יש קהל בעייתי.
ואת הצוענים מסביב.
כן, ואני סתם אמרתי צוענים. אני מאיפה יודע? אני אפילו לא יודע.
זה יכול להיות.
אני בחיים לא הייתי בארצות הברית, אז אני אפילו לא יודע איך נראה המקום. אבל סתם הפלתי אותו, וזה אמר לי, וזה הוכיח מעבר להרבה, זה הוכיח לי דברים. ואני אגיד לך עוד משהו, והנה מקשיבים לי. אני לפני הקורונה אני חיפשתי נכס לאישה מבוגרת בחול. לא הייתה ברירה, הייתי צריך ליצור לה הרבה מאוד תשואה, ולא ידעתי לעשות את זה בארץ, אני אמיתי. דיברנו על צורות לפני הפגישה. ואמרתי, רגע, זו הזדמנות, כל אלה שאני מכיר וכל אלה שמלעיזים נגדי בעיקר אחרי הגלובס, פניתי לכולם. ואז פתאום, אתה יודע, שזה מגיע למאני טיים, פתאום זה 6%, פתאום זה 5%, ואין עליות ערך כמו שיש פה, ופתאום יש את המיסים, ולהעביר את הכסף, ולא תמיד מקבלים, או זה פיצולים שם, הבנתי.
מה, בשביל 5%, 6%,
צריך להתעשה פה בארץ.
אין מה לחצות את הים.
אנחנו יודעים לעשות יותר פה. אנחנו לא יודעים לעשות את זה בשוטף. בשוטף אנחנו 3%, 4%, אמרנו את האמיתי. אבל בעליות ערך שיש בארץ, ובדיוק היום שאל אותי, הנה, הטלפון לפני הישיבה שלנו, נכון. שאל אותי אם זה הזמן. ודיברנו על עליות ערך, ובדיוק עשיתי על זה פוסט בפייסבוק, ולאתי את הדברים שמסילתי אמר, ושאוהד דנוס אמר, ובארץ הולך לטוס המחירים, אין מה כן. לעשות, אני מדבר על זה המון. אז בארץ, כל זמן שאין בנייה, והמחירים עולים, אם אתה מוכר אחרי כמה שנים, ואתה שופך את הכסף הזה אחורה, אתה מגיע בחישוב אמיתי, לצורות של 15%. אז מה זה חוץ לארץ לידינו?
נכון. תראה, יש משהו מאוד מיוחד שאין ב... אני חושב כמעט בשום מדינה בחול, זה עתודות קרקע מאוד מועטות. אנחנו מדינה קטנה. מדינה קטנה, כן. מצד אחד ים ושלוש צדדים אחרים, אוקיי? שכנים לא משהו משהו.
נכון.
בסדר? ובסופו של דבר, שיש מחסור, אוקיי? תמיד המחיר שלו יעלה.
לא רק זה, נורא קשה. שמע, אני בן אדם שמעביר את הבאות, נורא קשה, ואני גם ידוע בתור מתנגד להרבה מאוד מסקרות של קרקעות חקלאיות, ואין לי בעיה שיקשיבו לזה. אני אומר את זה כבר עם וידע. אבל גם בקטע הזה, להעביר טאבה על קרקע חקלאית במדינת ישראל, ראינו את שלמה קוטלר, זה אחד הקבלנים הגדולים בירושלים, ראינו אותו לפני כמה זמן בעיתון מקומי, והוא אמר שהצרה זה ש... אני אגיד את זה קצת שונה ממה שהוא אמר. אני אומר את זה לתלמידים שלי, שאתה מתחיל לחשוב שאתה רוצה לעשות השבחה של שטח, הירוקים כבר מגישים התנגדות. ואני נותן את זה בהרבה מאוד דוגמאות שאני מספר על קרקעות. נורא קשה להעביר פה את הבאות, נורא קשה פה לפתח. ועל כל זה, ניהול לא נכון. של ממשלות, ובייחוד של החבר שלי, כחלון, שעשה פה שמות, הכל לוקח יותר זמן, ועם המחסור היום שיש של עשרות, והרבה מעל 100,000 דירות, רק יעלה פה המחיר.
כן. אבל בכל זאת, אתה יודע, בסוף אנחנו משקיעים, ואנחנו מחפשים תשואה, ובחול התשואה, אתה יודע, יכולה להיות הרבה יותר טובה.
תראה.
אני בכוונה מתקיל אותך, שתינו... אתה יודע, באותו ראש, אבל...
אז אני אומר לך ש...
עוד פעם. חפש את הטק של, אתה יודע.
א', אני מעדיף 3% או 3.5% פה ביד שלי, שאני הולך ואני נוגע בנכס ואני רואה אותו ואני מנהל אותו ואני לא תלוי באף אחד, בטח לא במדינות שאני לא מכיר את החוקים והכל, ואני יכול להחליט מתי אני עובד איתו ומתי לא, ואני לא צריך לדאוג כל הזמן ממי שמנהל לי אותו וממי ש... הרי אתה יודע, הדברים מתחלפים. אמר לי יום אחד מישהו שהוא לקח מישהו מאוד טוב, שהוא ואיש מאוד מבוגר, שיקנה לו את הנכס וינהל, ואמרתי לו, תשמע, בן אדם למעלה מ-70, בסדר? או הרבה למעלה מ-70. מה יהיה? הוא אומר, אל תדאג, הילדים שלו ידאגו לי. אמרתי לו, אתה סומך גם על הילדים שלי? אמרתי לו, יש לי ילדים נהדרים. יש לי באמת ילדים שאני אבא תרנגול, הולך גאה. אז אחד מהם עכשיו נכנס יותר לעולם הזה, הוא לומד הנדסה והנדסאי והוא למד עריכת דין, אבל גם הוא ינהל לך את הנכס, אתה סומך עליהם שיום אחד הם יקחו וינהלו לך את הנכסים. שמע, זה צריך להיות דברים ממוסדים, זה צריך להיות, אני אומר, אתה לוקח להשקעות בחול, אין בעיה. תיקח ותבין גם מה קורה, שלא יקרה לך כמו שקרה עכשיו בברלין, בלי להיכנס לשמות, שהבטיחו עליות תשואה, ואי אפשר לעלות תשואה במקום של מדינה של הגנת דייר.
כן.
תקפיא, תבדוק.
שם שכר דירה מקובה.
אם בודקים אותנו כדי לדעת אם לעבוד איתנו, שם אתה צריך לבדוק על אחת כמה וכמה, בגלל שאיתנו אתה נפרד אחרי תקופה, אתה יכול להישאר, כן, אנחנו לא נפרדים, אבל אתה לא תלוי בנו, יותר נכון?
כן.
שם אתה נשאר תלוי, תבדוק לא רק את הבן אדם, תבדוק גם מי עומד אחריו שדואג לנכס שם. אני לא אומר שאין עסקאות טובות בחול, אבל זה הבעיה שלי. הבעיה שלי זה התלות וכל הדברים האלה.
לא, זה יותר גם התלות וגם זה שבסוף, אתה יודע, קונים דרך תמונה, זה די קשה. במיוחד עם מי שלא מכיר את המנטליות של אותה מדינה.
התמונה דווקא לא מפריע לי. אתה יודע, אצלי 35% מהלקוחות שלי לא באים לראות את הדירות שלהם, שאני קונה להם. ואני לא חושב שהם נפגעו. אם אתה לוקח מישהו טוב...
כן, אבל אתה בשטח, הם סומכים
כן, על הידע. כן, אבל הם יודעים שאני דרכתי שלך, שם.
יודעים שדרכת שם
בדיוק.
קצת יותר מפעם אחת, נכון?
כן, הם סומכים.
אז זה
איך אמרה לי פעם לקוחה? אמרה לי, מה נראה שאתה לא ראית?
כן.
בסדר.
נכון. שמע, היו כמה עסקאות
שסגרנו
דרך הטלפון.
כן.
אומרים לי, אבל איך? כאילו, אני אומר, תקשיבו, אני מכיר את הדירות האלה, אני מתוך שינה יכול בעיניים עצומות לסרטט אותם.
חד משמעי.
אני יודע מראש מה אני, מה שמעניין בסוף זה המספר.
נכון.
אני לוקח בחשבון שהדירה גמורה. בוורסקייס.
אבל לא היית עושה את זה אם לא היית באותו בניין, עומד.
ברור שלא.
ברור.
זהו. אם אני לא מכיר, זה כמו עושה, אם הם מציעים מדירה באפולה, לא יודע.
אני תמיד מעדיף לעמוד בדירות ולראות אותם אבא שלי לימד אותי משהו, זה לא נעים שאנשים ישמעו, אני אומר את זה. אבא שלי לימד אותי, נכס שאתה לא עושה בו פיפי, אל תקנה אותו. אתה לא צריך לעשות פיפי, סליחה על הגסות. זה פשוט, אתה חייב לעמוד בפנים כדי לעשות את זה. הוא נותן לי פה דוגמאות מהסביבה, מה קרה לאנשים שלא עמדו על הנכס, ואיך הרבבו אותם ומחו להם קשקושים.
כן. שאלה שמסיקה, אתה יודע, הרבה משקיעים, תחילת הדרך וכאלה, דירה למגורים, דירה להשקעה.
תקשיב, אין תשובה אחת. אני גם הרבה מתעסק בזה. אני הרבה עושה ייעוצים לאנשים. אתמול עשיתי ייעוץ כזה. גם הבוקר כבר עשיתי ייעוץ כזה, בדיוק על העניין הזה. זה מורכב בהרבה מאוד מרכיבים. זה לא משנה אם יש לנו את הכסף לקנות את הדירה, בגלל שאנשים יכולים להגיד, אוקיי, אני רוצה לגור כמו שהזוג הבוקר, הוא גר בתל אביב, ואולי אין להם את הכסף לקנות בתל אביב. זה לא קשור רק בזה, זה קשור באופי של הבן אדם, זה קשור בשאיפות שלו, זה קשור ביכולות, אתה יודע, זה לא סוד, יש אנשים שבאים אלינו עם 2 מיליון שקל, ואני לא יכול למנף אותם ב10 אגורות, בגלל שהם שומעים בנק, אני רואה את הלחץ דם שלהם כן. עולה, ואני רואה אותם מחווירים. הדבר הנכון זה לשבת, ואם אתה יודע לעשות את זה לבד, לעשות את זה לבד, ואם לא, ללכת למישהו שינתח אותך, מישהו אובייקטיבי, אבל לא מישהו שישר לוקח אותך למקום שלו, מישהו שינתח לך את זה, יבדוק לך את האפשרויות, יבדוק לך מה אתה רוצה ומה מתאים לך, ואתה יודע מה, הרבה פעמים הגעתי גם למצבים ש... הובלתי אנשים לקנייה גם של דירת מגורים וגם דירת השקעה, עוד פעם, תלוי מה יש להם. או שאתה יודע, היה לי זוג שהם גרים בנשר ובסחירות ורצינו לקנות דירה, ואז אמרתי להם שאני הולך לקנות, והם לא רצו דירה למגורים, רצו דירה להשקעה. ונתתי להם להבין שהם הסוחרים הכי טובים. והם בתקציב הזה וקניתי להם דירה, ועכשיו יש לי לקוחה, שהיא גרה בטירת הכרמל, גם היא רצתה דירה להשקעה, ועכשיו היא גרה בדירה שלה. למה? בגלל שהיא הסוחרת הכי טובה, ואם זה בדיוק מתאים לקונספט, אז זה מורכב מהרבה מאוד דברים.
נכון, אבל בכל זאת, יש שאומרים שדירה למגורים היא הטעות כלכלית הכי גדולה.
כן, ולא, עוד פעם, זה נכון, אתה יודע מה? בוא. אתה יודע מה? בוא ניתן לך דוגמה.
יאללה, תן לי דוגמה.
משלי. אתה יודע מה? מהבית שלי. אמרנו קודם שהיה לי בית ספר לקוסמטיקה ונפלתי. אנחנו גרים בבית, אתה יושב איתי בבית, שאני בניתי, יזמתי, ושהגעתי לבית, אשתי שעמדה אחריי בכל דבר, ביום שנכנסתי, אמרתי לרחלי, סגרתי את המכללה, היא אמרה לי, תמכור את הבית, תחסה את ההפסדים, תסגור את החוב, נגור בסחירות, ובכסף שישאר אפילו תתחיל לזוז. ואני יכול להגיד לך, באמיתי, שיכולתי, נכון, לא רק עם הכסף הזה, אבל גם עם דירות אחרות, לסגור את החוב, לא להיות בחוב הגדול שנשאר לי, יכולתי לקחת דירה בסחירות פה, שהצועות פה בירושלים ובבית הכרם מאוד נמוכות, אז יכולתי לקחת דירה בזול, ויכולתי באמת לקחת כסף, הייתה תקופה מצוינת אז, 2005, יכולתי לקחת כסף, להתחיל לעשות השקעות. אבל מה? אמרתי לה, במקום, אמרתי לה, אני לא אמכור את הבית הזה.
למה?
למה? בגלל שזה היה העוגן שלנו. זה אחרי נפילה, אחרי שהיינו, חיינו בסדר, אחרי שעברנו את התקופה של השנה האחרונה, שהיא הייתה השנה שכבר התחלתי להרגיש את הכיוון. זה היה העוגן שלנו, זה היה קרנות המזבח שלנו, זה היה המקום שליקד אותנו. זאת אומרת, לקחת את המשפחה אחרי נפילה, לקחת אותה ולהעביר אותה לבית סחור, למשהו שהוא לא שלנו, זה היה משהו בפסיכולוגיה לא נכון. והמחשבה שלי הייתה שלמרות ש... ואני יודע לעשות השקעות, שלמרות שזה נכון שאני כאילו אקח את זה ועשה השקעות ואני אקדם את עצמי ואבנה, הבנתי שברמה הנפשית, הפסיכולוגית, אני אעשה נזק. אז נכון, לא לכולם יש את הדברים האלה, אבל כל אחד צריך לבנות את עצמו בצורה הזאת, זאת אומרת, לעשות את הדברים, ובאמת יש אנשים ש יכול להיות שמתאים להם, שיש להם את הכסף, וכדאי להם לקנות את הדירות להשקעות, והם יעשו לביתם יותר טוב. יש אנשים שעדיף שיגורו בדלת עמותיהם, ואולי ימנפו אחר כך את הבית שלהם. זה ממש אין, אתה יודע, שאני רואה שאנשים פרסמים, רק השקעות, רק ב-100% מימון, אין דברים כאלה. אני יכולים לשבת אצלי, ואני גם, דוגמה שאני נותן הרבה, ישבו אצלי שתי אחיות תאומות, זהות שגם באו לבושות אותו דבר. עם אותם משקפיים יושבות, ואותו קול, זה אחת, אתה יושב, אתה לא מבין מה זה עושה לעיניים. זה מבלבל. זה שתיים אותו דבר נראות. ואותו קול. ואחת נשואה ואחת רווקה, וכל אחת קיבלה עצה אחרת. אחת קיבלה לקנות דירה לגור, ואחת קיבלה לקנות דירה להשקעה. וזה ממש, בגלל שהיו דברים שהם היו שונים. אז אין בית ספר, אין כלל בית ספר. וגם אם לפעמים דירות להשקעה יכולות לקדם, יכולות גם לקחת אותך אחורה נפשית, וזה תלוי מי הבן אדם, וזה תלוי מה עושים, ולא תמיד צריך להשתולל.
נכון. צריך קודם כל, אתה יודע, להיות משקיע זה גם עניין של אופי.
כן.
וגם אליי מגיעים כל מיני משקיעים, לפעמים מאוד מאוד, מאוד גבוה, וכבר מראש רוצים לקנות כמה נכסים, ואני אומר להם, תתחילו מנכס אחד.
נכון.
תבדקו בכלל, תראו איך אתם...
היום אמרתי את זה.
אם להחזיק נכס, אם לנהל נכס, אם, אוקיי, לנהל סוחר.
נכון.
יודע, עם הפחד הזה שאולי הוא לא ישלם, ואולי זה, ומשפצים את הנכס, ותמיד קורה איזה משהו.
היום, בבוקר, הבוקר, לא היום, הבוקר, דיברתי עם זוג שאני קונה להם דירה להשקעה, שלחתי אותם, אנחנו הולכים לראות דירה שראיתי אתמול, במקרה בסביבה. והם התחילו לדבר איתי גם על עוד נכס לילד, אמרתי להם, לאט לאט, נהרוג טורקי וננוח, בואו קודם כל תחוו את החוויה, בואו תתחברו לחוויה, אולי החוויה קשה לכם, אולי החוויה טובה, תראו, לא מדבר איתי, מדבר באופן כללי, בואו תראו איך זה מתחבר לכם, בואו תראו שזה מסתדר לכם, ואחר כך נעשה, אם צריך לקנות 7 דירות, נקנה גם 7 דירות, אבל אנשים לפעמים, לא יודע, מאבדים את הדרך, צריך לעשות הכל נכון.
יש גם הרבה טרנד, אתה יודע, שאני שומע, שעכשיו תמכור את הדירה שלך למגורים, ולך ותקנה 3-4 נכסים, אוקיי, לפעמים גם בחול, כי הצעות שם הרבה יותר טובות, וכאלה. עכשיו,
יכול להיות שזה נכון.
שמה, כלכלית במספרים, תכף זה נכון.
לא תמיד.
נניח שברוב הפעמים, בסדר? אבל זה לא תמיד מתאים לאופי.
זה מה שאמרתי.
לא כולם בנויים, אתה יודע, שעכשיו שולחים מייל מהחברת ניהול, לקום בבוקר, לקבל מייל מהחברת ניהול, שהלך הגג. ועכשיו, בום, זה $5,000, צריך להחליף גג, יש כסף, אין כסף, צריך להחליף גג. אם לא, אין סוחר בפנים, ואני אין סוחר.
זה לא עניין של הכסף של החלפת הגג, כמו הטראומה שהם עוברים.
אתה יודע, יש אנשים... אתה יודע, הם לא
נדמניסטים. יש אנשים שרואים את המספר של הסוחר על הצג, הם מקבלים דום לב. אז זהו, כל בן אדם צריך לבנות, אתה יודע, אני עשיתי פודקאסט שאמרתי, וזה אחרי איזה משהו שקרה, ששמעתי, האדם הוא לב העסקה. אנשים לא מבינים את זה. וגם בקורס שלי, השיעור השני בקורס, מדבר, בוא תכיר את עצמך, בוא תבין מי אתה, כדי שתבין מה מתאים לך. בוא תמקד את עצמך לפי האופי שלך, לפי היכולות שלך, וגם לפי הכלכלה שלך. ורק אז אתה בונה את זה, אז מה שאמרת זה נכון מאוד. צריכים לקחת את האופי, את העבר. אתה יודע, יש אנשים שהיה לי לקוח שאבא שלו, מישהו שבא להתייעץ איתי עם אשתו, והסתבר שהאבא היה פרא אדם, שהיה עובד בשחור, והיה מסתבך, וגם ישב בכלא, והסתבך. אז היה לו טראומה. היה לו טראומה, והוא סחב את הטראומה הזאת. אז אתה לא יכול לתת לו להתעסק, גם האישה מפחדת. צריכים לזכור, זה גם שני בני זוג, לפעמים זה אופי שונה. צריך לעשות משהו, בשביל זה אני גם שבאים אליי, אני אומר לאנשים, יש לך בן, בת, זוג, זה לא משנה, תבוא איתו, בוא נשב יחד.
בוודאי. זה כמעט חובה.
בגלל שלפעמים, אני מחליט, אוקיי, אתה מחליט, אבל בוא. לפעמים, אתה יודע, יש, אתה רואה...
הוא מחליט, אבל מי שמקבל את ההחלטה...
זה יפה.
אוקיי.
אנחנו נשואים.
כן.
אנחנו מכבדים את האישה.
אני תמיד אומר, אנחנו בפרק 20 ולא יודע כמה, אני תמיד אומר שאדר, אשתי, היא הרוח הגבית, היא דוחפת, אנחנו קודם כל שותפים, אוקיי, בכל העשייה הזאת, והיא נדלניסטית, ותאמין לי, כמות הדלתות שהיא דפקה עליהם, לא מבשת אף אחד, אבל צריך את הביחד הזה, בסופו של דבר, שתהיה שפה משותפת, ואז זה גם מאוד קל לקבל החלטות, גם מהירות וגם משותפות.
אז אשתי, למשל, לא, זה פחות מעניין אותה, אבל קודם כל אני מתייעץ איתה, ואני מדבר בלה שהיא מאוד חכמה, ובית, היא סומכת עליי, ואנחנו קובעים את הכללים הבסיסיים, היא אומרת לי, תראה לי אחר כך. אבל עוד פעם, זה גם עניין של, אתה יודע, של איך בנית את המערכת יחסים שלך, ואיך בנית את הכל, ושמה, כבר יש לי את הוכחה, את ההוכחה, ואחד הדברים שאני הכי מעריך אצלה זה, שלמרות הנפילה, היא לא נשברה, ובנכס הראשון הזה שקניתי, היא נתנה לי לעשות משהו שלא הייתי מאמין, שמישהו ייתן לאחרי נפילה, לשחרר איזה משהו שקיבלה באותו, איזה פיצוי קטן שהיא קיבלה בעבודה, וכדי לשים דאון פיימנט, אז עוד פעם זה, אבל איך בנית את המערכת של היחסים והכל, אבל עוד פעם יש לזה מאוד חשיבות גדולה, ואני יכול לספר שהיה לי פעם, אני מספר את זה גם בהרצאות, הגיע אליי איזה זוג חירום כזה, לקראת גירושים כבר, שרצו דירה להשקעה, הוא רצה דירות להשקעה, היא רצתה דירה לגור, ובניתי להם את התוכנית שהם יוכלו לעשות את הכל, אז צריכים לבנות את הפשרה ביניהם, במקרה שלהם אפשר היה גם את זה וגם את זה, אבל צריך לדעת משהו שיעשה נכון ולא יעשה נזק. נדלן צריך להיות משהו שבונה ולא משהו הורס.
חלוטין. תגיד, הייתה לך נפילה, התרוממת, איך זה היה, את אומרת, בעזרת עסקאות אקזיט, ככה, מה דעתך בכלל כל היום, אתה יודע, כמו עסקאות בחול, אז עסקאות אקזיט זה הטרנד החדש, ואתה יודע,
כן.
אם זה, אתה לא עושה אקזיט, זה לא נחשב?
א', זה לא... תראה, אני לא נגד אקזיט.
לא, אנחנו לא נגד שום דבר, אנחנו לא, אנשים לא, חיובים.
לא, לא, אני לא נגד אקזיט, להפך. אני, למשל, בדרך שלי, יש הרי אנשים שאני קורא להם לוחמי האקזיט, שהם מכוונים רק אקזיט. אני חושב, ואני אומר את זה, ואני מסביר את זה גם לאלה שרוצים ללמוד אצלי, או לבוא אליי, וגם לתלמידים שלי, וגם לאחרים. אני עכשיו אגיד את זה גם פה. אני חושב שצריך לחשוב אקזיט ברמה של הקנייה, למה אתה חושב אקזיט? בגלל שאתה משתדל לקנות במחיר יותר טוב. אבל אני אגיד גם משהו סוד, עוד פעם לא שמקשיבים לנו. לפעמים כשאתה קונה במחיר שוק, ואתה קונה עסקה טובה שמתאימה לאופי שלך, ואתה תהיה עם אוכלוסייה שמתאימה לך ולא, ותישן בלילה, וזו דירה שתמיד תהיה מוזכרת, ויש סיבה והכל, לפעמים זה יותר טוב מעסקה שבכמה עשרות מתחת למחיר שוק, ואתה סוחב על עצמך איזה פצע. אני אומר, בן אדם צריך לקנות את העסקה, צריך לקנות אותה ברמה, להשתדל לקנות אותה ברמה של מתחת למחיר שוק, אבל, הוא צריך לעשות החלטות, ודיברנו על זה לפני הרעיון, לפני השיחה, שבין כה אנחנו עושים החלטות, באותו רגע מה אנחנו מקדמים. ואתה יודע מה? ואני אומר, את הדוגמאות הכי טובות, הקורונה זה הדוגמה הכי טובה. Okay. הדוגמה הקודמת שהייתי נותן לפני הקורונה, זה הדוגמה של מחאת האוהלים, שהייתה עם דפני ליף.
2011.
שאנשים הלכו רק על אקזיטים, קנו דירות בשביל לעשות אקזיטים, ובא דפני ליף, בנתה אוהל באמצע רוטשילד, וכל שוק הנדלן נעצר. עכשיו, כשאתה בונה את עצמך לאקזיט, אתה בונה את עצמך גם במימון, גם בטווח העסקה, גם בכל המחשבה אתה בונה למשהו קצר. הכל נבנה, הרי האקזיט כן. בעיקר הבעיה זה המימון, כשאתה הולך לקצר או ארוך. זה ההבדל הגדול, שזה אקזיט בנדלן הוא שנתיים.
אני אומר אפילו הכל... שנה.
בסדר, לא, עד שנתיים אני אומר זה אקזיט. אמרתי לך, סיפרתי לך קודם שאחרי יום.
אתה יכול למכור אחרי יום, בסדר, אבל...
זה עד שנתיים בגדול.
בסדר, אתה מבחינת המס שבח
וכן... לא, מבחינת בכלל. לא, זה כזה הגדרה כללית כזה. אין הרי חוקים באקזיטים.
אוקיי.
ואני אומר, ופתאום, אתה יודע מה, קורה מקרה כזה של דפני ליף כזאת שבונה אוהל והכל נעצר. אז מה, אתה חייב למכור? לא, אז אני אומר, אז לוקחים פאוזה ומושכים את זה הלאה. או שפתאום קורה קורונה. אז מה קרה לכל אלה שהתכוננו למכור ביוני וקנו בדצמבר או נובמבר, ופתאום הם לא יכולים למכור בגלל שהשוק מת, אז הם לא תכננו נכון את הכסף, הם לא תכננו נכון את המימון, הם לא תכננו כלום, ופתאום הם צריכים לנהוג אחרת, או שהם צריכים למכור בהפסד. אז אני יודע שיש אנשים שמלמדים גם, תמכור בהפסד, הכל בסדר, זה הכל מצוין. הכל מתאים לי. אני רק אומר, תלמד לדעת מניב, תלמד לדעת אקזיט, תלמד לדעת שילוב של אקזיט ומניב. תחליט מתי אתה מוכר או אתה מחזיק. ושאמרתי לך את זה, נתתי לך דוגמה לפני זה, לפעמים, גם אם יש לך לכאורה אקזיט מצוין, ונתתי לך דוגמה, לפעמים שווה להחזיק אותו בגלל שיש לו תשואה טובה. ואז אתה אומר, וואלה, תשואה שלא קיימת במקום אחר, אני אחזיק את זה, אני אמנף אותו לעסקה אחרת. כל דבר זה לגופו. כל עסקה צריך לבחון לגופה ולעשות החלטות הכי נכונות. ואקזיט זה דבר נהדר, אבל שרק מתאים.
זה מתאים, אתה יודע, לתוכנית עסקית מסוימת. אומרת, מי שאולי רוצה להגדיל את ההון והכל, אבל צריך גם לקחת בחשבון שלפעמים אתה גם קצת נתקע במקום, אוקיי? ושאלה מה המטרת העל שלך. אתה רוצה להגיע בעוד, לא יודע, 10 שנים.
הרי הרבה מאוד מהאקזיטים, ואני רואה את זה, פחות אצל הילדים וכל אלה שמתחילים, והם בטח מקשיבים לנו גם, זה האקזיטים של, בגלל שאין להם גם עוד נכסים, אז גם אין להם את המס רכישה, ואין להם מס שבח, ואין להם דברים. אז הם פתאום, אתה רואה, הם עושים אקזיט של, יש כאלה שמצליחים גם 100, עושים 20, 30, 40 אלף שקל. אז עזוב שדיברנו על זה שהם עושים בעצם מסכורת. אבל הם לא מבינים שלפעמים, אם אתה מחזיק את הנכס עוד שנה, יכול להיות שהאקזיט שלך, אם קנית נכון וקנית טוב, ודיברנו על משהו שאני עשיתי, נכון, נתתי לך דוגמה שאני התחרטתי, לא התחרטתי, אלא שעשיתי בסדר באותו יום, אבל הייתי צריך להחזיק את זה יותר. אם אתה תחזיק את זה עוד שנה, יכול להיות שהאקזיט שלך יהיה פי 3, אז למעשה, בעסקה אחת, עשית את 3 האקזיטים הקטנים. הבעיה שאנשים רוצים לראות את התנועה, רוצים לראות את האקשן, את הכל, צריכים לחשוב.
אני אוהב לראות את הקלסרים על המדף.
לא.
של הנכסים.
אבל מה עדיף? מה עדיף? מדף אחד, קלסר אחד שעשה 100,000 שקל, או 3 קלסרים שעשו 30? אני חושב שאחד שעשה 100, עשה את זה יותר טוב.
לא, אני מתכוון כל קלסר זה נכס.
לא,
אני אוסף נכסים, אני אספן כנראה.
כן, אבל אני אומר לאלה שעושים אקזיטים.
כן.
אני מדבר על קלסרים של עסקה שנכנסה ויצאת, אוקיי?
כן.
אז אני אומר, לא, תעשה אחד אבא, שישמור את עצמו לאורך זמן ויעשה יותר כסף, או שיעשה לך מה ששלושת אלה היו עושים, אם היית עושה 3, ואולי תרוויח יותר, בגלל שלא פרנסת בדרך עוד מתווכים, ולא פרנסת בדרך עוד עורכי דין, ולא פרנסת בדרך עוד כל מיני אחרים.
זה קושי פתאום למכור את הדירה.
כן, ואת הזמן, אנשים שוכחים לקמת את הזמן שלהם. לכו בינתיים, תעשו כסף במקום אחר, בדברים אחרים.
נכון. אתה יודע, להרוויח 30,000 שקל בשנה זה נחמד, אבל יש דרכים, אתה יודע, היום דרך האינטרנט אפילו, שאתה יכול לעשות את הכסף הזה בקלות בשנה.
אני אומר, בן אדם צריך לדעת לחלק את הכסף שלו, לחלק את הזמן שלו, וגם אני, תשמע, יכולתי כל היום להתעסק, להסתובב בשטח, לא, אני מחלק את הזמן שלי למה שהוא פרנסה, למה שהוא זה, למה שהוא נדלן, וברוך השם.
אוקיי. דיברנו איכשהו, הגענו ל-2011, למחרת אוהלים, ואוקיי. משבר הקורונה, עבר איזה עשור ככה בכל התהליך הזה, מה דעתך שוק הנדלן לאן?
אז אני אומר את זה כל הזמן, ואני מדבר על זה המון, אפילו ראיינו אותי על זה, בעיתונות. אני מדבר בעיקר, תראה, אני מדבר בעיקר על מגורים, אבל אני מתעסק גם במסחרי. אבל זה לא סוד שאנחנו נמצאים היום בסוף אוקטובר, ואנחנו יודעים שהשנה הזאת נתנה מכה בכנף, לא איזה מכונת, היא פרקה כנף לשווקים המסחרים והמשרדים. אנחנו יודעים שכל הטרנד הזה, שאנשים גם דחפו אותם לכל מיני משרדים של 14 מטר וכל מיני שטויות, אבל בלי קשר לזה, שוק המשרדים חטף מכה. שמע, אני פוגש אנשים מאינטל ש... יושבים בבתים, אינטל הגדולה, באמת, המשרדים משתחררים, זה לא, אין מה לעשות, וזה התגלה כהשקעה לא טובה. ויש את הרקע, אני לא אתן עכשיו רקע, זה ייקח שעה, אבל בגדול אנחנו נמצאים בשוק שכבר נמצא הרבה זמן, בדי דריכה.
כן, סוג של כיפור כזה.
כל הנושא של מה שעשה כחלון עם ה-8% מס רכישה ועם הדיור למשתכן, שהכניס את, את כל השוק, הכניס לסוג של עמידה כזה. ומה שקרה זה שפרויקט המשתכן הרי נכשל והוא היה לב העניין, שהיום יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לקנות דירות למגורים, והם פשוט מחכים, מחכים בגלל שהמצב כרגע לא מובן מאליו לכולם. ואז בעוד, אני מדבר, אנחנו נחכה שיגמר קצת המחלה הזאת, כן, קצת יירגע, אז התקופה עכשיו היא תקופה של הזדמנויות, רק מי שחייב למכור מוכר ומי שיכול קונה, אבל התקופה שאנחנו מדברים 9 חודשים, שנה, השוק של המגורים הולך לעוף למעלה,
אתה רואה כרגע ירידות מחירים?
אין ירידות קבועות. יש פר עסקאות של אנשים, למשל אתמול ראיתי דירות, ואתה רואה אנשים שהתחייבו בגלל שהשוק באמת קפז. יש נקודות של זה, אבל תזכור שמי שמוכר היום, זה לא כמו שמוכרים רגיל בשביל, אתה יודע, לעבור דירות סתם, אלא היום מוכר מי שכבר נכנס למשהו, או נכנס למצוקה כלכלית, חלטים וכאלה, או שהוא עצמאי ואין לו כסף, הוא רוצה, גם אם הוא מסתדר, אבל הוא רוצה שיהיה לו ריפוד בבסיס, כל אלה שמפחדים ממה שיקרה עם המשכנתאות, שאוטוטו חוזרות, אלה שהתחייבו לדירות אצל יזמים וקבלנים וחייבים לשלם להם. היום מוכרים רק מי שאין לו ברירה. כן, אתמול הייתי בדירה, היא התחייבה, היא כבר נכנסה לעסקה, היא לחוצה, היא חייבת לשלם. ובגלל זה היום השחקנים זה אלה שיש להם כסף ויכולים ללכת. אין בעיה עם משכנתאות, אבל אלה שיש להם כסף או שיש להם את היכולת. לא כל אחד יש לו יכולת, יש כאלה שנכנסו לחלטים ואז הם לא יקבלו משכנתאות או כל מיני. יש מצבים. אבל מה שיקרה מעוד 9 חודשים או שנה, שכל השחקנים, של אלה שלא היה להם דירות לגור, יצטרכו סוף סוף לגור. כמה אתה יכול לגור אצל ההורים? ואלה שהשקיעו במשרדים והבינו שהם חייבים לעבור למגורים. גופים מוסדיים שאנחנו כבר רואים. אנחנו קוראים בעיתונות שגופים מוסדיים או גופים גדולים, קרנות, שקנו כבר מתחמי מגורים. אנחנו כבר רואים שזה קורה. שחקני חול, חלק מהם, שהבינו שבארץ הכי בטוח, ייכנסו. שוק ההון. הרבה מאוד נפגעי שוק ההון, ששוק ההון דשדש, יעברו לשוק המגורים. זאת אומרת, מחכה קהל כזה גדול לשוק המגורים, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים שאין מלאי, אין מלאי. אני יודע שיגידו אנשים, יש בחריש ובכל מיני, אתה רוצה נפתח על זה עכשיו שיחה של שעה, אבל במקומות המרכזיים, באיפה שצריך, אין מלאי של דירות, ושם זה הכל יעוף.
כן.
הכל למעלה. ואני לא אגיד לך שאני מבסוט, לא יאהבו אותי משקיעי הנדלן, בגלל שבסופו של יום גם הילדים שלי צריכים לקנות דירות לגור, וילדים של אחרים צריכים לקנות דירות. אז אתה יודע שנכנסתי, הרי אני הובלתי את המהלך, הייתי עם המובילים של מהלך של ביטול חוק דירה שלישית, אז נכון. הפכתי להיות יעד של כל אלה, יש את כל הלוחמים נגד מחירי, עליית מחירי הדיור. ובהתחלה הם היו מתנכלים לי, ואתה יודע, היו כותבים לי בפייסבוקים דברים, ומלכלכים, ואתה יודע, עושים הרבה נזק. ואז פניתי לראשים שלהם, ואמרתי להם, חבר'ה, אני כמוכם, תאמינו או לא, אני משקיע נדלן, אבל אני גם בן אדם. אני קונה את הדירות שלי, ואתה יודע מה, שאני נותן את הדוגמה, ואני לא צריך להוכיח את זה, הקבלות מדברות, אני, בהרצאות שלי והכל, אני אומר לאנשים, הבוקר נתתי למישהו הרצאה, סליחה, ייעוץ, ואמרתי לו, אתה יודע מה, עכשיו בוא נקנה דירה, ונגיד היא 800 אלף שקל, ובוא נמכר אותה בעוד 20 שנה ב-800. הוא אומר לי, צחי, אין עליית מחירים. אמרתי לו, קודם כל, בוא נסתכל על זה ככה. אז קודם כל, היא טובה לי העסקה גם אם היא לא עלתה. אבל נכון שאני שמח שהיא עלתה, אני מרוויח יותר, אבל אני מסתכל גם על הסביבה ואכפת לי, ואני רואה את הדברים, ואנחנו באים ממקום אחר, אני לא הפליפיונר או משהו כזה, ואני אומר, חשוב לי מאוד שהצעירים יוכלו לקנות דירות. אתה יודע מה? בסופו של דבר, זה מה שיציל את שוק הנדלן. אז אני
חושב שגם אם המחירים ירדו, יהיה לנו יותר קל לקנות דירות.
כן, אני חושב. אנחנו מרוויחים בסדר בסחירויות, ואנחנו עושים לביתנו, בסך הכל אנחנו עושים לעצמנו פנסיה, כמו שאני קורא לזה, פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדלן. אני רואה בזה דברים אחרים. אז נכון, אלה של הפליפים, זה יהיה להם יותר קשה, בגלל שהנדלן לא טס למעלה כמו שהיה טס פעם. בסדר, לא מפריע לי.
כן. אנחנו רגע לפני סיום, אנחנו עוברים לפינה גבוהה. אתה מחייך כי אתה יודע מה מצפה לך?
לא.
מעולה. אז החוקים של הפינה הגבוהה שנקראת השאלון המהיר, מאוד פשוטים. אני שואל, אתה עונה?
ידעתי שיש שאלון מהיר, לא ידעתי מה תשאל.
אוקיי.
בכל זאת אני שומע אותך.
תכלה. כבוד גדול. אז שאלות, תענה ספונטני. אוקיי? מוכן?
מוכן.
אז יאללה, תאר לי את עצמך בשלוש מילים.
קפדן, עובד מהלב, ואכפת לו מהאנשים.
קסים. מי הוא אדם שהכי השפיע עליך?
אבא שלי. ועדיין משפיע עליי, ומי ששומע את ההרצאות שלי, יודע שאני מטבל את זה, בעשרות דוגמאות מדברים שאבא שלי לימד אותי. אבא שלי אדם מאוד חכם. כן,
רוצה אבל... לטבל לנו?
מה?
רוצה לטבל?
אתה יודע מה, סתם לדוגמה,
כן.
שאני מלמד ניתוח פיננסי של עסקה, ואנשים כולם מתעסקים בצועות, באחוזים, זה מה שכולם יודעים.
כן.
אני מספר לאנשים שאבא שלי לימד אותי לא להתעסק באחוזים, אנחנו לא נרחיב לה שזה שיעור שלם. אבא שלי לימד אותי להסתכל מה נשאר לי ביד. שאתה מדבר על אחוזים, ואני מוכיח את זה לאנשים, אתה יודע מה, אני אוכיח את זה גם פה, אני אספר לך מה אני מתכוון, אחד הדוגמאות, אנשים לא מבינים את התוצאה. נכון, בסוף אפשר לקמת הכל לאחוזים.
כן.
הדוגמה הכי טובה שאני נותן, זה בהפגנות שהיו הגדולות במדינת ישראל, של הרופאים, שסגרו את המדינה, הרופאים סגרו את בתי החולים, וסגרו איתם מסכמים. והרופאים, אחרי שסגרו את הרופאים, אנחנו לא נזלזל בידע שלהם.
חלוטין.
מה? היה חודש וחצי, נדמה לי, של הפגנות והכל, ושל... חרם גדול, ואז אחרי חצי חודש הם חזרו לזה. והשאלה הייתה למה? ופשוט הם סגרו איתם תוספת באחוזים, ושהם קיבלו את המשכורת, הם הבינו שהם לא קיבלו כלום. אז אחד הדברים שאבא שלי לימד אותי, הוא אמר לי, צחי, תבדוק מה נשאר לך ביד, ואז אתה תדע הכי טוב. ואם אני אתחיל לתת פה דוגמאות של אבא שלי, זה 10 שעות.
מקסים. ספר מומלץ?
תראה, אני לא אחד של ספרים, לצערי יש לי עין הצלה, ואני קורא מעט, אני שומע המון וזה, אבל אחד הספרים שהכי השפיעו אליי זה כמובן, כמו שכולם מספרים, אבא עשיר, אבא עני, אני מלמד בדרך שלו, אבל אני תמיד מזהיר לקרוא את זה, להפנים ולזכור שאנחנו במדינת ישראל ובשווקים, ולעשות את ההתאמה הנכונה. זאת אומרת, קראתי את כל הסדרה כמובן, כן. אבל זה חובה.
הוא כותב יפה רוברט.
מדהים.
הדבר הראשון שהיית לוקח איתך לאי בודד?
את אשתי.
והדבר האחרון שהיית לוקח איתך לאי בודד?
לא יודע. לא יודע להגיד לך.
אוקיי.
לא יודע, אנשים טיפשים.
אנשים טיפשים? אתה לא חייב לקחת אותם בכלל.
לא, לא, לא. אני אנשים שקרנים, טיפשים ורעים.
כן.
מתרחק.
מעולה.
אני אוהב רק אנשים אמיתיים. הם לא צריכים להיות חכמים, הם צריכים להיות אמיתיים.
העצה הכי טובה שנתנו לך?
להיות אמיתי, להיות מי שאתה.
איזה תחביב יש לך?
התחביב שלי זה העזרה, זה משהו שאני עושה בשוטף. זה מין תחביב משונה, אני עוזר לאנשים בהתנדבות, לאנשים שנכנסו למצוקות, נוכלים, לכל מיני בעיות, ואני עוזר להם בהתנדבות ובונה להם את החיים. וואו. זה משהו שאני עושה דרך קבע, עכשיו גמרתי דבר כזה, וזה הדברים שהכי ממלאים אותי. יותר מכל, אני לא יכול לדבר על זה יותר מדי, אבל מי שעוקב אחריי בתקופה האחרונה יודע שאני עושה את זה בלי סוף, וברוך השם, זה הדבר ש... אני גם עוזר לפעמים, אפילו לקנות דירה בהתנדבות, זה רק או להוביל אנשים, או להכניס אותם לכל מיני, זה משהו, זה עוד פעם, זה מהבית, וזה בתמיכה גדולה מאוד של אשתי, שגם כן אישה של נתינה, ואבא שלי כמובן, הורים שלי, אמא שלי ואבא שלי, וזהו, זה הבסיס של החיים. זה התחביב שלי. אני מקדיש לזה הרבה זמן.
יופי של תחביב.
זה, כן, אני יכול להגיד לך בולים וכאלה, לא סרם, אני צוחק, יש לי עוד כל מיני דברים, אבל זה הדבר שהכי עושה לי את זה בחיים.
ממלא אותך.
כן.
אומרים שהדבר הכי טוב שאתה יכול לתת לעצמך זה לתת לאחרים.
אתה יודע, אז אחרי שנפלתי עם העסק, הלכתי עם הבן שלי ברחוב וניגש אלינו קפצן. עכשיו אני, לנרקומנים סתם אני לא נותן, אבל הלך הקפצן, אני הייתי במצב כלכלי נזילי, של נזילות גרוע מאוד. הוצאתי לו 10 שקלים ונתתי לו, אז אבא שלי, אז הבן שלי אומר לי, אבא, אבל עכשיו אין לנו. אמרתי לו, תקשיב, מה שעכשיו לנו אין, לא יש פחות. אז זה נשמע, שנהיה בצד שנותן, והצד שעוזר, תמיד. ולא חייב להיות בכסף. לא תמיד, אני לא עוזר בכסף, אני עוזר בהכוונה, בליווי. אחרי שנפלתי, הייתי יושב המון עם אנשי עסקים, כדי להגיד להם איך להתנהג בזמן נפילה, שזה אומנות. אתה יודע, אחד הדברים, אנשים לא עונים לטלפונים, אנשים בורחים מלענות לטלפונים. זה, לא, אין דבר כזה. אם אתה חייב למישהו, אני לא הייתי חייב לאנשים, הייתי חייב רק לבנקים, אבל אם אתה חייב למישהו כסף, אתה לא עונה לו, אתה עושה אותו יותר כועס. אז הייתי עושה את זה בהתנדבות, ואז המשכתי לדברים האחרים, ואשרי שזכינו, שנהיה תמיד שם.
לשאלה הבאה, איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
אני חושב שעוד 10 שנים, אני אהיה בן, עזרת השם, בן 71.
עזרת השם. שאחד מהעשרים, אז...
רוצה להיות באותו מקום, רוצה להיות במקום שהרי... גם, אתה יודע את זה כמוני, שהליווי משקיעים זה משהו של נתינה, זה משהו שהוא שליחות. בחוץ שאתה עושה אותו כמונו מהלב. אני לא יודע, באותו קצב והכל, אבל אתה יודע, זה הדברים שאני אוהב, להיות עם הנכדים, להיות עם המשפחה, ו... במידה, ולמדנו איך זה עכשיו, להיות יותר בבית, יותר עם המשפחה, אבל לתת את הדברים הקטנים של לתת לאנשים, לעזור לאנשים, לכוון אנשים, זה, 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 זה מה שאני רוצה. וזה מתאים לי להישאר שם בעוד 10 שנים, והלוואי גם 20.
אתה יודע, שמת לב שנשארת דווקא במקום של המשפחה והנתינה,
אצלי
ולא...
המשפחה זה הלב.
אוקיי.
זה הלב של החיים. אמרתי לך כבר לפני הפגישה, עזבתי, ברגע שאשתי... עשתה לי טובה והסכימה להתחתן איתי. אמרתי לה במשפט השני שאני עוזב את עולם הביטחון, כדי שאני רוצה לגדל משפחה וילדים, וויתרתי על הרבה בחיים, גם אשתי. אשתי עזבת העולם הזה גם בשביל משפחה. וזה הלב של החיים. זה באמת,
כל כך
מסכים. תנסה לקבוע איתי פגישה ביום שישי, חוץ ממחר במקרה שאני הולך, הוזמנתי לאיזה רעיון. אין דבר כזה.
כן.
אין דבר כזה. יום שישי זה של אשתי, של המשפחה. גם בתקופות שהייתי עובד 5 ימים מלמד בערבים ויוצא בבוקר 8.
יפה מאוד. אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך?
לא יודע להגיד. אני חושב ש... לא יודע להגדיר את זה. לא יודע להגדיר את הג'אנר, אבל... אני חושב שזה היה סיפור דוקומנטרי, איך אומרים? ריאליטי כזה, על מסע בחיים. מסע בחיים שיש בו מאוד מורכב. היה לי חיים מעניינים.
יפה. שאלה מעניינת, אוקיי? לאן היית הולך אם היית בלתי נראה?
אם הייתי בלתי נראה?
כן.
א', לא הייתי הולך לכל המקומות של... כדי לבדוק מה מדברים עליי. זה ממש לא. אבל יכול להיות שהייתי נכנס לכל מיני גופים כאלה, מצליחים קצת ללמוד מהם, אבל לא בקטע של רכילות, ללמוד מהם איך לעשות דברים, דברים אחרים. לא הייתי למשל הולך לאנשים שאני יודע שהם הולכים רכיל או כאלה, זה לא מעניין אותי.
כן.
זה כמו שלא מעניין אותי מה כותבים עליי במי או בכל התוכנות האלה. אבל אולי בשביל ללמוד מהאנשים, הייתי הולך לשבת מול להיות זבוב על הקיר, במקומות של אנשים חכמים, של ארגונים טובים, בשביל ללמוד ולדעת לתת יותר.
כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
דקות.
דקות. מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
ששמרתי את מתחרי הנפילה שלי, ששמרתי על קור רוח, ושמרתי על המשפחה, ושבניתי את עצמי מחדש. אני חושב שאנשים אחרים היו מתרסקים.
כן, זה לחלוטין כל הכבוד.
כן.
שאלה אחרונה.
אבל לא הייתי עושה את זה.
כן.
בלי הגב של אשתי ושל הילדים. אתה יודע, אפרופו, בדיוק שזה קרה לי, מתווכת, רצתה, הציעה לי לקנות את הבית שלי. אמרתי לה, תבואי. ואז היא שאלה אותי, אמרת לילדים? סיפרת לילדים? אמרתי לה, אחרת איך הם ידעו איך להתנהג. ראינו הרי ברווחה כלכלית.
כן.
אז הילדים ידעו, והילדים תמכו, והאישה תמכה, וזה הגאווה.
שאלה אחרונה. אוקיי, את מי היית ממליץ לי לראיין בפרק הבא?
יש כל כך הרבה אנשים. אולי, אתה יודע מה? יש, אני לא יודע מה אתה מכיר אותו, אבל יש בן אדם שאני, הוא חבר שלי, אייל הנדלר, אם אתה מכיר.
לא,
אייל הנדלר, בנה, יש לו את חברת כנען, יזמות, היא עושה הרבה פינוי-בינוי. אייל היה אורי חשבון שהיה שותף בברייטלינג על מגור. ברייטמן על מגור, ברייטמן, נכון? כן. היה מנכ״ל בית יאיר, מנכ״ל בית יאיר ישראל, בחור שצמח יפה מאוד, הקים אימפריה של התחדשות עירונית. אני חושב שהוא בן אדם שבהחלט מעניין לראיין אותו. אשתו, אולי שמעת עליה, סטלה אינדלר, שהייתה מנכ״לית בזק.
כן.
אבל בלי קשר, הוא עשה בעצמו, באמת, הוא בנה את עצמו בעשר אצבעותיו, הוא התחיל ממשרד קטן עם חבר שלי, ראיית חשבון, וגדל, ועושה חיל ועובד יפה. אז כן, אני אוהב לפרגן לאנשים שמצליחים ובונים את עצמם.
אני בדרך.
מה?
אייל, אני בדרך.
כן, אני חושב ששווה לך.
כן. צחי, היקר, תודה רבה לך על הזמן, על הידע, על השיחה הפתוחה.
מה זה, תענוג, מה זה?
אני ממש כיף.
זה היה בלתי רגיל, גם לי.
זהו, שאני פגש במקומות טובים. תודה לכם חברים, אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, אז זה הזמן, ללחוץ על הכפתור הרשמה לערוץ, על הסאבסקרייב, ללחוץ על הפעמון שתהיו מעודכנים, הפרקים הבאים שעולים. זהו, שיהיה לכם יום מקסים, תעשו השקעה נכונה בנדלן.
תעשו, תעשו.
תעשו.
זהו, תעשו.
תגשו על
הרצות. גם אם תטעו, תעשו. הכל בסדר.
קשה לטעות בנדלן. אבל...
לא נכון, אבל גם, אתה יודע, אפשר לעשות ולא תמיד את הכי טוב, העיקר לעשות.
כן.
לא לעשות כי לאחר יד, ובאמת להקדיש לזה זמן ולמחשבה ותכנון, אבל לעשות.
אבל לעשות. אז שיהיה לכם יום מקסים. תודה רבה, צחי.
תודה רבה.
להתראות. ביי, חברים.
ביי.